התלבטנו בשיעורים שלנו מה ההבדל בין קניית מניה או מפעל הפיס לבין תקנת אושה. שתקנת אושה של מפעל הפיס, מי שלא זוכה לא מקבל את הכסף חזרה. קנה כרטיס, יכול להגריל, יכול להרוויח, יכול להפסיד. וכן בכל המניות עולות ויורדות. ואילו בתקנת אושה ראינו בראש שאם הבעל מוציא מיד הלקוחות, אז הכסף, אם יש כסף, מחזירים את זה ללקוח. על הדין הזה שמחזירים ללקוח, זה כתוב גם בריף, אז נקרא תריף והרן, ואני אסביר, אני חושב, יש לי הסבר מה בין זה לבין מניות, יש לי הסבר. כי כידוע של זכות משלמים, ויש זכות שמרוויחים, ויש זכות שמפסידים. ולמה כאן זה מחזירים את הכסף? נקרא את זה בריף. הריף נמצא פרק רביעי, והנושא שלנו הוא האישה שמכרה בנכסי מלוג ומתה, בעלה מוציא מיד הלקוחות. זה, אני יש לי ש"ס וילנה רגיל, זה נמצא בדף י"ח. דף י"ח בדפי הריף. ומי שיש לו עוז והדר, יגיד, איפה זה? מישהו מצא בעוז והדר? דף? לא שמעתי טוב. נון בית. מעניין? נון בית, טוב. מי שיש לו עוז והדר זה נון בית. אז אני קורא את הריף. המקור של הראש לגבי החזרת הכסף זה בריף. אמר רב יוסי ברבי חנינה, באושה התקינו, האישה שמכרה מנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. וקיימה לן, דבעל מוציא מיד הלקוחות בלא דמים. והיא תנאיו להנו דמי דשקלה איתתי, אם ישנם בדיוק הדמים שאשתו קיבלה בשביל המחר, מהדר לו ללוקח. עכשיו, אם מצאו כסף ולא יודעים בדיוק, אז לא יכול בעל למימר דין המציאה אשכחה, אלא כנראה תולים שזה הכסף הזה. עכשיו, מה פשר הדבר שהבעל מוציא מיד הלקוחות בלא דמים? אומר הרן במקום, יש רן, דיבור האישה שמכרה. יש כולם? לכולם? דיבור? רן, דיבור האישה שמכרה, מסביר את העניין טוב מאוד. האישה שמכרה מנכסי מלוג, הקרן, הוא הוסיף מילה קרן. למה הוא הוסיף מילה קרן? כי המילה בנכסי מלוג מטעה. כל אחד שומע נכסי מלוג חושב, יודע שלשון מלוג זה שבעל מולק את הפירות. אז כל אחד עלול לחשוב שהם מדברים כאן על מכירת הפירות. דקל לפירות. אבל האישה לא יכולה למכור דקל לפירות כי זה שייך לבעל. אז סתם מה הביטוי? האישה שמכרה בנכסי מלוג זה... נכסי מלוג זה פירות, ופירות היא לא יכולה למכור. לכן הוסיף הרן את המילה הקרן. כן, האישה שמכרה בנכסי מלוג מכרה את הקרן. אז הבעל מוציא מיד הלקוחות את מה? את הקרן. דשביעו רבנן כלוקח, והוא כלוקח ראשון. וכתב הרשב"א ז"ל, דמוציא דכאמרינן, היינו לומר, דעד שמתה זכותן תלוי ועומד בידם. הזכות היא תלויה ועומדת. אז זה כן קצת דומה למניות, כן? זכותן תלוי ועומד. מה תלוי ועומד? שמא ימות הוא בחייה, אולי הוא ימות בחייה, ואז הן נכנסים לנחלה. מי זה הן? מי זה הן? הן. הלוקח, אני חושב. הלוקח נכנס לנחלה. רק המילה נחלה גם כן קצת מטעה, כי נחלה בדרך כלל משמעות המילה נחלה זה... ירושה, אבל פה כתוב שמא ימות הוא בחייה, והם נכנסים לנכסים האלה מתוקף הקניין שעשתה האישה מחיים. כלומר, יש צד שהקניין תופס לגמרי. אם הבעל ימות בחייה, אז היא מכרה את הגוף, והגוף היה שלה כל הזמן, אז הם נכנסים לנחלה. אחיתא בירושלמי בראש פרק הכותב. דגרסינן אתם, רבי הלל בן פזי, ביי קומי רבי יוסי. מחר הוא ומתה היא, צד השני. אם הוא מחר, מה הוא יכול למכור? פירות, אבל את הגוף. אז הוא אומר, עוד מעט אשתי תמות, אז אני מוכר גם את הגוף. מה אומרים לו? אדוני, אומרים בערבית, שבויה שבויה, תחכה. בינתיים היא לא מתה, אז הגוף לא שלך, אתה לא יכול למכור. אין אדם מוכר דבר שלא שלו, ולא בא לעולם. מחר הוא ומתה היא, מהו? האם זה תופס המחירה? אמר לה, אם יכרו בטל. למה? כי היורש לא יכול למכור את נכסי מורישו, תרם מות מורישו. משל, משל למה הדבר דומה? לבן שמחר בחיי אביו. בן מחר את נכסי אביו, בחיי אביו, יכול למכור? מה, יכול למכור? לא. בסוף באמת מת אביו. אז מה הדין? אז זה בטל, זה לא בכלל. אז אם כן, הבעל דומה לבן שמחר בנכסי אביו. אז מה הרעיון? אין היורש יכול למכור כלום בנכסי מורישו. אבל הפוך, מכרה היא ומת הוא, מה הדין? אם מכרה היא ומת הוא, אמר להם, מכרה קיים, המחר קיים. למה הדבר דומה? לאב, שמכר את הנכסים בחיי בנו, ומת בנו. מכר בחיי בנו ומת בנו, אז הבן לא ירש. ככה הבעל יורש את אשתו, אבל הוא מכר, הבעל מכר, ואחר כך מכרה היא ומת הוא, אז היא מכרה, בסדר. היא מכרה את הנכסים, באמת הוא. עד כאן. אבל עכשיו, שמת, עכשיו מסביר, זה ירושלמי, עכשיו הוא מסביר את הגמרא. אבל עכשיו שמתה היא בחיי הבעל, אז אם מתה היא בחיי הבעל, אז הבעל יורש וגם לוקח, מוציא מידם זכות זה שהיה תלוי ועומד בידן. ולאו מוציא ממש, הוא לא מוציא ממש כאמר, דנכסים לאו ביד לקוחות היו קיימים, כי הבעל היה אוכל פירות. כיוצא בזה פרשי למי שמת, בן שמחר בחיי אביו בנכסי אביו, בן שמחר ומת, ובן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו, ומת, בסוף הוא מת. אז מה? אז אם הוא מת, בנו מוציא מיד הלקוחות, כלומר מסלק בלא דמים. למה הבן מסלק בלא דמים? הבן מה שמחר לא מחר כלום, כי אין אדם מוכר דבר שאינו שלו. אגח אביו מת, אז הנכסים שייכים באמת לאבא שהוריש לבן, מסלקם בלא דמים. וכתב הריב ז"ל וכן הסכימו הגאונים, וכן בדין שמסלק הבעל אתה לוקח בלא דמים. דהאיתתא נמי לא משלמת ולא מידי. דתנן פגיעתם רעה, נשים פגיעתם רעה, כלומר אין להם כסף מה להחזיר. ויתנאיו להנו דמי, ולא יכול לומר דין מהמציאה אשכח. וכתב הרשב"א ז"ל, דמלשונו זה משמע, דאף על גב דלקה סעדי, אין עדים, דנו זו זה ממש, אינו. דשקל מלוקח, אין עדים שאלו, שזה בדיוק הכסף שהיא קיבלה מהלוקח, לא יודעים. אין נגיד מספר של השטרות או אלא, דהנו זו זה, מסתמה אמרינן מאיפה יש לה כסף, דהינו, נינו, זה הכסף הזה. והבלו הוא בידה כאין פיקדון. למה? דהגלי מלטה דממכרה בתלם הפרע, והמעות כאין פיקדון נינו. אבל החלפינו, אם היא החליפה את המעות וקנתה בזה ענבים, ואת הענבים אחרה וקנתה בזה זיתים, והעתים אחרה וקנתה בזה שולחן, החלפינו, אבל גם דחילופיהן בידה, השולחן בידה, מסתברא שהשולחן לא מגיע ללוקח, דאינו חייב בעל לשלום מניו ללוקח. למה? דמיקי שלחה בהם יד, הכסף הזה ברגע שהיא שלחה בהם יד, אני רוצה רק להסביר שהמילה שלחה בהם יד, זה ביטוי ספרותי ולא ביטוי הלכתי. מה ההבדל בין ביטוי הלכתי לביטוי ספרותי? ביטוי הלכתי אומר פלוני שלח יד בכספי, או יש בעיתון, עורך דין שלח יד בכספי לקוחותיו. איך קוראים לזה? גנב. המקור הוא בתורה, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אבל האישה הזאת שמכרה את נכסי מלוג ולקחה את הכסף וקנתה לעצמה פסנתר. רוצה פסנתר וקנתה בכסף פסנתר. היא שלחה יד בכסף והפסנתר קיים. עכשיו הבעל מוציא מיד הלקוחות את, את הקרקע שהאישה מכרה, כי הבעל לוקח ראשון, והפסנתר קיים. אומר הלוקח, תן לי לנגן על הפסנתר, נותן לו לנגן, אומר, פסנתר טוב, תן לי אותו. כי האישה קנתה את זה תמורת המעות שקיבלה ממני, אז הפסנתר שלי, תשובה. מה שהאישה שלחה יד זה, אמרתי ביטוי ספרותי, אבל לא ביטוי הלכתי, מה אני מתכוון? האם היה מותר לאישה לקחת את הכסף ולקנות בזה? אני חושב שהיה מותר לה, למה? כי כרגע היא מכרה את זה על צד הספק, שמה בעלה ימות קודם. ואם בעלה ימות קודם, אז המכירה תתפוס. אם המכירה תתפוס, הכסף שלה כדין. אם הכסף שלה כדין, אז מותר לה להוציא אותו. האם היא נקראת שולחת יד, האם היא בגלל זה היא נקראת גנבת, חס ושלוש. לא, היא עשתה כדין, אלא הכוונה שלך ידה זה ביטוי ספרותי. שהכוונה הוציאה את הכסף, ועכשיו יש לה פסנתר. עכשיו למי שייך הפסנתר? לא, ואם היא מתה? ואם היא מתה, אז הבעל יורש את הפסנתר, אומר הלוקח, הפסנתר שלי, כי הפסנתר יש יותר מהכסף, והכסף היה כסף שלי. ואם היה כסף בעין, הייתם מחזירים לי. תשובה, אם הכסף היה בעין, אז היה דינו להיות פיקדון, כי המכר היה בטל למפרע, ואז הוא היה פיקדון. אבל עכשיו שהיא שלחה ידה בכסף, אז למי היה שייך הפסנתר? לאישה. ועכשיו באמת, מי חייב לשלם? האישה. אבל האישה בקבר, ואי אפשר לתבוא מנה את הכסף. כלומר, אפשר לומר שהמקח בטל והיא חייבת לחזיר, אבל הפסנתר שייך לאישה, ומילא הבעל זוכה בפסנתר. רק שנייה, כשנגמור את המשפט לקרוא שנייה, תקף אני אשמע. דמיקי שלחה בהו יד, ברגע שלחה יד, קמו זוזי עלה בהלוואה. מה הוא אומר? שהכסף הזה, על הצד שזה מחר, זה מחר. על הצד שזה לא מחר, אז הכסף מה נהיה? הלוואה, מה זה הלוואה? היא חייבת להחזיר. ומימר אמר להו ואומר להם הבעל, ענה מטלטלי, שווקה לי, היא השאירה לי פסנתר, מטלטלין. ומה עם הזוזים שלך, אדוני הלוקח? זוזי דידחו, קמו עלה בהלוואה, והיא חייבת לשלם. לך תדבר איתה, ואינו משלם. ואינו משלם. עד כאן דברי הר"ן. ואז כל השבוע אנחנו מתלבטים וצריכים להגדיר הגדרה מה בין זה למניות ומה בין זה לפייס, שאחד שקונה כרטיס פייס, באיזה מחיר שלא יהיה, או כרטיס הגרלה או מניות, שיש להם סיכויים לעלות או סיכויים לרדת, או השתתפות בזה הגרלה על דירה, יש חברות שעושות הגרלה סינית, אתה קונה כרטיס, אתה יכול להרוויח, יכול להפסיד. הפסדת, אז לא אומרים תביא את הכסף, קנית כרטיס הגרלה, אז הלוקח, אני שאלתי שאלה, מה בין זה ללוקח? הלוקח השליך כספו וזה יבוא מספק, והוא ידע שזה ספק. וכיוון שהוא ידע, זה קיבל השפעה על המחיר, אני חושב. אין לך אדם שקונה קרקע בספק לקונה קרקע בוודאי. בכלל, הוא קצת אדם רודף סיכונים בזה שהוא קנה, אבל נגיד שהוא איש כזה שאוהב, יש אנשים שלא יכולים לחיות בלי מתח, זה חלק מהחיים שלהם. לרוץ אחרי המניות ולרוץ אחרי הכסף, זה חלק כבר מהחיים שלהם, לא יכולים לזה לחיות, נהיה מין כזה, נהיה לו טבע, אז הוא אומר, אני חייב לקנות ואני בספק וזה, ואני מתפלל שהוא ימות וזה, טוב, בסוף היא מתה, אז אומרים לו, עכשיו הכסף חוזר אליך, אם יש כסף, מה פתאום? הרי הוא קנה ומסתמה בחצי המחיר או פחות, אז הוא לקח ריסק, אם הוא לקח ריסק, אז זה מה שהוא שילם על הריסק, אז זה המחיר. אז למה צריכים להחזיר את הכסף? זו השאלה שאנחנו מתלבטים בה כל השיעורים. ואני רוצה לתת תשובה אולי יותר של הגדרה. מה ההבדל בין השניים? מישהו רוצה, ניתן לציבור זכות להגיד, ואני שואל מה בין כרטיס פייס, מניות, זכות להגרלה סינית או זכות להגרלה שעולה כסף, שאדם, יש לפעמים, היה לפעמים לא מזמן, הגרלת ספר תורה, ספר תורה שאדם, כל אחד נותן 100 שקל, אוספים הרבה אנשים, כמובן שההוא מרוויח פי כמה, כי כבר הוא מוכר כרטיסים מעבר לשווי לספר תורה, עושה הגרלה על ספר תורה. אז לא עלה בדעת מישהו להגיד, לא זכית, תביא בחזרת הכסף. אז למה פה מחזרים לו את הכסף? הגדרה, מי ייתן הגדרה? הגדרה הלכתית, כי אני רוצה רק לא להבין את הדין הזה, אלא לתת הגדרה הלכתית שתיתן לנו מענה ולהבנת התורה בכל אתר ואתר. מי ייתן לנו הגדרה? מי רוצה לתת הגדרה? אתה רוצה לשאול שאלה או להגיד תשובה? להגיד, בכבוד, תגיד.
אני רואה שזה אומדן המוסלמת בשני הצדדים.
רואה שאומדן, גם קונה ספר תורה, גם מי שמגריל ספר תורה, גם יש אומדנה, וגם מי שקונה פייס, אומניות, מה? כל אחד שמשתתף בדבר כזה לוקח סיכון. אז למה פה מקבל את הכסף ולמה בכל הגרלה או בכל... זה שאלה שאלנו מההתחלה, נכון? עכשיו אני בא לי הגדרה טובה להגדיר. מי רוצה להגיד? ברוך, היה לך שאלה אחרת או תשובה? מה?
אצל האישה הוא בא לנו שמתה, שהמחירה לא הייתה בחירה
הוא. כן, יפה.
שאתם פה, אתה יודע שיחסים מוכן לקבל,
כי
התחילה
את
זה,
אין סיכוי שתסתכל. אבל זה התנה.
מה זה?
הוא היה תנה.
איזה תנה?
רבי אליעזר ברטות.
בשאלה הקודמת שלך, בסדר. טוב, טוב, תכף נסתכל בזה, יישר כוח. אז מי, אז ברוך אומר, האישה עוברה דבר למפרע, כן? יפה. יפה, עוד מישהו רוצה להגיד? עוד מישהו רוצה להגיד? שברוך אמר את המילה, המקה בפטיש, נכון. מה? אני אסביר. ניתן דוגמה מצחיקה, מצחיקה ונכונה. כאילו דוגמה מצחיקה. אחד קנה כרטיס פייס. ביום חמישי יש הגרלה, נדמה לי, לא? נגיד, לא יצויה. פעם היה ביום חמישי. אחד קנה ביום רביעי כרטיס פייס. והכרטיס שלו לא הגריל. אז בשבוע הבא, ביום שישי, הוא רואה שבטעות מכרו לו כרטיס של הגרלה שהייתה שבוע קודם. אתם מבינים? אחד קנה כרטיס פייס, אבל תלשו לו, אני יודע, מהבלוק של הכרטיסים הישנים, שכבר היה הגרלה של לפני שבוע, עוד שבוע קודם. האם הוא זכאי לקבל את הכסף?
כן.
למה?
מקח טעות.
זאת אומרת, לא מכרו לו כלום. אבל אם הכרטיס שהוא קנה היה של השבוע, רק הכרטיס לא הגריל, אז הוא קנה זכות הגרלה. זאת אומרת, אז מה אני רוצה להגיד? כלל, עבור זכות משלמים כסף. זכות שווה כסף. ועל זכות משלמים בהתאם. יכול להיות זכות לקבל דירה, אולי בהגרלות של משרד השיכון משלמים דמי הגרלה, אולי, אני לא יודע. אולי בפייס, כל זכות שאדם קונה הוא ישווה כסף, וייתכן ואדם משלם על זה, והסיבה זה ככה, הוא משלם היום על הזכות, ואם זה יגריל, ממתי הוא זוכה במה שהוא מגריל?
ברגע שהוא מרוויח.
ברגע שזה עולה בהגרלה. כלומר, האדם זוכה בדבר שהוא מגריל מכאן ולהבא. או לא זוכה מכאן ולהבא. אז בינתיים, מרגע הקנייה ועד הרגע שהוא זוכה, מה היה לו? זכות להשתתף בהגרלה. הזכות הזאת לא התבטלה למפרע, כי הוא קנה דבר שנקרא זכות השתתפות, זכות זאת שווה כסף, בין אם זה זכות להגרלת ספר תורה, או זכות להגרלת דירה, או זכות למפעל הפיס, או מניה, זה, הוא קנה דבר, וברגע ההגרלה, הקניין שלו לא בטל. למה? כי הזכות שלו הייתה שווה. באישה ובעל, זה גם דבר כזה, אבל גם דבר יותר מעניין. למה? על הצד אחד הוא קנה משהו אמיתי. מה הוא קנה משהו אמיתי? על הצד שהבעל ימות, אם הבעל ימות, אז ככה, אישה מחיים היא בעלת הגוף ולא בעלת הפירות, אז היא מכרה את הגוף, גם אני רוצה להגדיר טוב מה האישה מכרה. האישה מכרה גוף, אבל לא מכרה גוף ופירות של היום, כי פירות של היום שייך לבעל. מכרה גוף של היום ופירות, בוא אני מוסיף עוד הוספה על הדרך, אני מוסיף עוד הוספה של הבנה בעניין. איך היא מכרה ללוקח את הפירות שלאחר מות הבעל? הלא זה נקרא דבר שלא בא לעולם. הלא זה נקרא דבר שלא בא לעולם. למה זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם? דקל לפירות. זאת אומרת, האישה יש לה גוף. מי שיש לו גוף, יש לו את הגוף היום ומחר ומחרתיים, ויש לו גם דקל לפירות. כאילו הדקל לפירות של חיי הבעל מתנתק ושייך לבעל. אז תוציא מהגוף את הדקל לפירות של חיי הבעל. אבל לאחר חיי הבעל, הדקל לפירות שייך לה כבר עכשיו, כי הגוף שייך לה כבר עכשיו. למה הדבר דומה? ניקח דוגמה בלשון, בלשון שלנו. פלוני מזכיר דירה לחברו. הדירה מוזכרת, נגיד היום לצערנו הסכמי הזכירויות הם לפי חודשים לועזיים, אז אני נותן דוגמה. הדירה מוזכרת עד ינואר. אוקיי? הוא מחפש סוחר. האם הוא יכול היום להזכיר את הדירה מינואר ואילך? בטח שהוא יכול. כי הגוף שלו והפירות גם שלו, הרי היום זה מוזכר עד ינואר, עד ינואר מוזכר, מינואר זה שלו כבר היום. אז הוא מזכיר היום מינואר ואילך. אותו דבר, האישה יכולה באמת לבקור את הגוף מהיום ואת הפירות שלאחר מות הבעל. מתי מות הבעל יגיע? זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, כי הגוף שלה הוא בעולם. הפירות יוצאים מן הגוף, רק זה פירות עתידיים מן הגוף הזה, אבל היא מוכרת לו גוף ופירות. אז המחירה של האישה באמת תופסת. אז אם הבעל באמת מת אחר כך, המחירה של האישה תופסת, וזה לא מקח טעות. ולכן מותר לה להשתמש בכסף, לקנות בזה פסנתר, כי הלוקח נתן לה על דעת שהבעל ימות. בסוף קרה מקרה הפוך, שלא הבעל מת, אלא האישה מתה. שמה שאלה, כשהאישה מתה, האם הבעל גובה בתור גובה, או הבעל מבטל את המחירה שלה מלכתחילה. אז לו הבעל היה גובה, אז המחירה תופסת עד שהבעל גובה, אבל זה לא ככה. הבעל אינו כגובה, הוא כלוקח ראשון. מה זה לוקח ראשון? שהלקיחה שלו קדמה ללוקח. זאת אומרת, תקנו חז"ל, שאם האישה מתה, הבעל לא רק יורש את אשתו, כי יורש את אשתו זה היה רק מכאן ולאבא, ואין מה לרשת כי כבר הנכס נמכר, אלא זה עשו אותו כלוקח ראשון מחיים. אז אם הוא לוקח ראשון, אמרתי, לא, על הצד הזה היא לא מכרה ללוקח. אז היום התברר שהיא לא מכרה ללוקח. אם היום התברר, לכן מגיע לו הכסף. אם כן, ההבדל הוא בין, בין כרטיס הגרלה או כל מניה או כל דבר שאדם קונה זכות, שהזכות ניתנת לו עד שעושים את הגרלה או עד שמתברר. אז הוא קנה דבר מסוים ולא מחזירים את הכסף, כי הוא קנה. להוציא הלוקח שלנו. שאם הבעל מת, אם האישה מתה, ואז נהיה הבעל לוקח ראשון, תקנו חז"ל, תקנת חז"ל, שהוא נהיה כמו לוקח ראשון, ואז הנכס של הבעל למפרע, אם למפרע, אז יוצא שהאישה לא מכרה בכלל, אם היא לא מכרה, אז לכן זה מקח טעות, אז לכן הכסף שייך ללוקח. אבל אם האישה שלחה בהם יד, ואמרתי שעל פי דין, היא לא נקראת גנבת, אלא מותר לה לשלוח יד, כי היא מוכרת על דעת שהבעל ימות. בינתיים היא קונה בזה פסנתר. אבל עכשיו בסוף התברר שהיא קנתה פסנתר בכסף שלא שלה. מי שקונה פסנתר בכסף שלא שלו, אז מה נהיה? פסנתר שייך לבעל הכסף, או היא נהיית כמו לווה על הכסף? אז יש כאן חידוש של הריף והראש, שהיא נהיית כמו לווה על הכסף. אז אם היא כמו לווה על כסף שלא שלה, כי היא לקחה את הפיקדון והפכה את זה לכסף תמורת הפסנתר, אז היא כמו לובה. אם היא כמו לובה, מי חייב לשלם? היא. אם היא חייבת לשלם, היא. לך תדבר עם אשתי. אומר הבעל, מה אתה רוצה ממני? אומר, תביא את הכסף. מהכסף הזה היא קנתה פסנתר. הפסנתר עכשיו הוא שלה. אם הוא שלה, היא שירה את זה לי. אתה תובע ממנה שיבוד הגוף על הכסף, תתבע ממנה. זה מה שהחידוש של הריף כאן. אם כן, אז ברוך אמר, תנקודה היא, שפה זה למפרע, וכל הזכויות למיניהן, בהגרלה, או בספר תורה, או בדירה, זה מכאן ולאבא, וגם השחייה היא מכאן ולאבא, גם שחייה בזה, זה מכאן ולאבא. אבל פה, הבעל זוכה למפרע, שעשו כלוקח ראשון. אם למפרע, מתבטל המחר. מתבטל המחר, זה נהיה מאוד פיקדון. זה החידוש כאן של הריף. זה מאוד מעניין, אלא יש עוד כאן עוד חידוש, שתולים שהמעות הם המעות האלה. עכשיו עוד כתב בשיר רבנו אפרים, אני אקרא עוד קטע ברן, אבל אם יש שאלות, נא לשאול. סשה, כן?
שתי שאלות. אני מבחינה מומחים הלכתיים, אני מתבלבל כאן בין דין, זה צד של פיקדון, היה בזה, אסור היה לאישה לגעת בזה. זה פיקדון. דין, זה צד של הלוואה, אז אני, אם נקרא לזה הלוואה, אז אני לא מבין למה מדברים רק על כסף הזה, ולא על כסף כלשהו, כי הלוואה, הכסף לצעה ניתן, אז היא חייבת כסף. זאת אומרת, לא צריכים לחפש אותו כסף שהיא שלמה, אלא הלוואה צריך להחזיר. אז אם זה פיקדון, אז אסור לה לקחת, אם זה הלוואה, חייבים להחזיר מאותו כסף. יש כאן, אני לא מבין איפה מתחלפים את ה...
טוב. לכבוד השאלה שלך, נעשה טבלה פשוטה שתסביר את כל מה שאמרנו, טבלה הכי פשוטה בעולם, זה ההסבר של הר"ן, והטבלה היא גם בנויה על ציר הזמן, על ציר הזמן. נעשה טבלה כזאת. הכותרת היא, האישה, זה נושא מאוד מרתק, כי זה יש כאן, איך אומרים, ספקות, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה. עוד הרב, למה לא כתבת ומתה? כי אני עושה טבלה על שני דברים. צד אחד הוא הבעל מת. הבעל מת. צד אחד, האישה מתה. כמובן, אני רוצה להסביר שמזמן השס עד היום שניהם מתו, מזמן השס. רק מי מת ראשון, כן? הבעל מת, הכוונה מת ראשון. אם הבעל מת ראשון, אז המכירה של האישה, מה? האישה. האישה מכרה הגוף. היינו הקרן, ללוקח, פלוס, שתיים, האישה מכרה גם דקל לפירות לאחר מות הבעל. יוצא עכשיו הלוקח, יש לו כיום, כיום זה נקרא כשהבעל מת, כיום כשהבעל מת, יש לו קרקע פלוס פירות. אז ארבע, שילם כסף כדין, והאישה באמת הוציאה הכסף ביושר, ביושר, וקנתה פסנתר, נגיד דוגמה, קנתה פסנתר והוא שלה, בסדר? עד כאן מקרה שהבעל מת. עכשיו מקרה הפוך, האישה מתה, אז הבעל יורש נכסי אשתו שיש לה במותו, במותו. זה אחד. שתיים, הבעל לא יורש מה שאין לה, מה שאין לה סלש מה שמכרה מחיים. הבעל לא יורש מה שאין לה ומה שמכרה מחיים, אבל תקנת אושה, הבעל כלוקח ראשון שקודם ללוקח דנן. אם הוא קודם, אז עכשיו יתברר למפרע שהלוקח, יתברר למפרע הכוונה במות האישה, כן? האישה מתה. במות האישה, במות האישה, יתברר למפרע שהלוקח לא קנה דבר. זה יתברר למפרע. ואז מקח טעות, מעות פיקדון. ואם האישה שהוציאה אותם, לבתה אותם מן הלוקח.
זאת אומרת, זה אמור להיות בתנאי
המכר שהיא יכולה לעשות. כן, למה זה ככה? כי יש צד, יש צד א', אז היא לבתה את זה על צד א'.
אז זה היה פיקדון שהיא לבתה ממנו.
כן, וזה היה כדין, כי היא חשבה שהבעל ימות.
אז אם היא לבתה,
עכשיו היא לבתה מכיוון שמתה,
האם היא לבתה מפיקדון?
היא חייבת, היא חייבת לשלם. כלומר, בעולם, עכשיו השאלה אם בעולם האמת אומרים לה שהיא חייבת לשלם. תשובה, כבר בהלוויה חברה קדישה אמרה שכיוון שהיא מתה מפטור מן המצוות, אז היא חייבת לשלם, אבל היא נפטרה. מה זה נפטרה? נפטרה בשני המובנים. מה זה נפטרה בשני המובנים? א', היא נפטרה מובן שמתה, וגם נפטרה במובן נפטרה מאחור. למה? כי אי אפשר להגיד שמת חייב. אבל כבוד הרב, אתה סותר את כל מה שאמרנו, שהולכים תמיד ליורשים, אבל אמרנו כלל שתמיד הולכים ליורשים לגבות מן הקרקעות שיש. מה דין אדם שלא הניח קרקעות? אז יש לה נטלתי די עצמי, לא משתבלי. האישה הזאת שמתה, היא לא יכולה להניח קרקעות. למה היא לא יכולה להניח קרקעות? כי לא היה לה קרקעות, היה לה רק פסנתר. ואין שיבוד על הפסנתר, כי מטלטלין לא משובדים. אז אם היה לה כסף אחר, זה מה שאומר הראש, אם היא לבתה כסף, לבתה מזה וקנתה בזה דברים, האם אנחנו נגיד שאם היא קנתה בזה דברים, אז האם מכיוון שמתה היא חייבת לשלם ונפטרה מן החיוב? מן החיוב. ולכן, אבל רק אם הכסף קיים, קיים. מקח טעות, מעות פיקדון. האישה שהוציאה אותם, לבתה אותם מן הלוקח. כיוון שמתה היא חייבת לשלם, אבל נפטרה מן החיוב. אבל אם הכסף בעין, אז הוא שייך ללוקח. עכשיו אני אתן דוגמה מצחיקה מהפסנתר.
זאת אומרת, הוא נשאר
פיקדון
ולא הפך להיות...
כן, ניתן דוגמה מצחיקה מהפסנתר. נגיד שהלוקח אין לו לשלם לאישה עבור הקרקע. אין לו כסף. אומר, אני קנה ממך את השדה ואני אתן לך פסנתר. שאני עושה משחק מהפסנתר. הלוקח הזה אמר לאישה, אין לי כסף לשלם על הקרקע, אני יודע שאת אוהבת לנגן, אני מביא לך פסנתר. תודה רבה, מביא לך פסנתר, כנף, משהו, משהו. למי, עכשיו, הפסנתר קיים בבית 50 שנה, ועכשיו האישה מתה. למי שייך הפסנתר עכשיו?
לרוקח.
למה?
כי זה פיקדון.
כי זה המעות. כמו שהריף כותב, אם יש מעות, המעות שייכים ללוקח, אם לא היה לו כסף, היה לו פסנתר. אמרנו, אביא לך פסנתר מיוחד, תמורת הקרקע. קיבלה את הפסנתר, נגנה בזה 50 שנה. אבל עכשיו, למי ש... אם הבעל מת, אם האישה, אם מה אמרנו? האישה מתה. האישה מתה, אז המקח בטל למפרע. אם בטל למפרע, למי שייך הכסף? ללוקח. אם הכסף לא היה כסף מטבעות, אלא היה כסף פסנתר, מי שייך הפסנתר הזה? ללוקח, כי זה פיקדון. כלומר, יש פסנתר שהוא פיקדון, ויש פסנתר שהוא שלה. הכיצד? אם הוא שילם כסף והאישה לבתה את הכסף, הוציאה אותה וקטה פסנתר, הרי הפסנתר שלה, והיא חייבת לשלם. בא לוקח, אומר, איפה האישה? אומרים לו, היא מתה. אין לו עם מי לדבר. אין לו עם מי לדבר, הפסיד. אבל אם הלוקח שילם בפסנתר, או אני יודע מה, ספר תורה, או מה שלא יהיה, כל מיני דברים בעין, חוזר ללוקח. פשוט, לא?
האם הייתה עבירה בזה שהיא על דת עצמה, החליטה לקחת את הלוואה,
לא, לא. לא הייתה עבירה כי יש טור ימין, הבית ימין הוא אה. האישה אמרה, אני מקווה שאני אחיה. ובעלי זה שימות, וגם אנשים מאריכות ימים, נגיד יותר מן הגברים היום. אז היא אומרת, אני מוכרת על פי דין, היא לא צריכה לחשוש שיקרה הפוך, ואז היא מכרה כדין. אז אם כן, ההבדל בין זה למניה או לזה, או לפייס, או לכל זכות בהגרלה, שכל זכות בהגרלה הזכות קיים, והזכייה היא מכאן ולהבא. אבל פה הזכייה של הבעל היא למפרע, כי למפרע בטל הקניין, זה הנקודה. מה?
תחולה רטרואקטיבית.
תחולה רטרואקטיבית. מי עשה את זה? תקנת אושה. אבל אושה עשו את זה רק על צד אחד ולא על צד שני. האם מותר לאישה בינתיים ללוות? בטח מותר לה. לכן אמרתי שהביטוי שלך יד זה ביטוי ספרותי ולא הלכתי. בסדר? שאלות? כן, רבי דוד. טוב, בוא רגע, נענה לך שאלה, שאלה. אז השאלות הן לא קשורות, נכון? אז אם אתה שואל שתי שאלות, נענה אחד אחד. שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. שאלה יפה מאוד. מה קורה אם הלוקח החזיק שלוש שנים? מה הדין? האם מוציאים מזה מיד הלוקח או לא? הוא אומר, אני החזקתי שלוש שנים בקרקע. והמיטה הייתה אחרי שלוש שנים. היא המיטה של האישה, היא כמו מחאה, אבל היא הייתה אחרי שלוש שנים. והבעל מוציא מיד על כוחות. אז הלוקח אומר, אני החזקתי כבר שלוש שנים. תשובה? נו, תגידו תשובה. למדתם אצלי? בבא בתרא. מה?
אז
אתה
יודע, כאילו, למפרע, היא עוקבת אותה שלוש שנים, כאילו הוא לא התחיל שלוש שנים.
אז איך זה נקרא בשפה הלכתית? אתה אומר נכון. בלשון ההלכה. כן. הנה, יפה מאוד, רבי דוד מקשב, מתרץ, יפה. הגענו למצב טוב שרבי דוד גם מתרץ ואומר, חזקה שאין עם הטענה. מה זה עם הטענה? לוקח קנה מיד האישה ויש לו שטר והכל קנה. התברר שהבעל לוקח ראשון, אז התברר שלא היה קניין וכו' וכו'. התברר. מה? כן, בקיצור, אז אין חזקה שאין עם הטענה, בגלל שהקניין התבטל, כיוון שהבעל לוקח ראשון, אז האישה מכרה דבר שלא שלה. אז הנקודה, אם כן, זה חזקה של מתנה. שאלה שנייה, מה שאלת?
אני אשאל, הנה, הגבלה של זמן, שרוצים להחזיר את החפץ.
אוקיי.
יכול להחזיר ככה
ו... נגיד היום אחד שקונה חפץ בחנות, בלי שום...
משתמש.
בלי דבר, הוא יכול להחזיר 14 יום, אם זה באריזה שלו כמו שהיה. אבל אם השתמשת, השתמשת, מה? אתה לא יכול להחזיר דבר משומש. מה, מה? שואלים את הבעל, תגיד לי, אפילו שהלוקח, קודם כל, בוא נראה אם הלוקח ישתמש בשדה או לא. כי מי אכל את הפירות כל השנים? הבעל, אז הלוקח, מה היה לו בשדה? כלום. לא היה לו. לא היה לו בזה...
אם הוא עושה מגרש
חנייה, אז הוא
לא
יקבל כסף? לא, הוא לא יכול לעשות מגרש חנייה, כי המגרש חנייה, הסברנו בשיעור, זה צורה של אכילת פירות. והדין הוא שהבעל אוכל פירות, אז הלוקח, היה לו את הגוף במובן התיאורטי של המילה, לא היה לו את הגוף במובן המעשי של המילה. ומי אומר את התשובה שלי? הרשב"א והר"ן, שאומרים, מוציא לאו דווקא מיד הלקוחות. הוא לא מוציא, שרק אגב בחזקת הבעל, אלא מוציא במובן ה... המשפטי של המילה. מוציא מובן המשפטי, אבל הקרקע היא בחזקת הבעל. כן? אז הוא מוציא לאו דווקא, אומר הר"ן. בסדר? סשה, כן?
אומר הר"ן, מחר הוא ומת אישה בטל מקח. אני מנסה להבין. אם הוא ניסה למכור את הקרן, אז בכלל הוא בטל ברגע שהוא מחר, כי זה לא שייך לו. למה מדובר על מת
האישה? אם הוא מכר דקל לפירות, שזה
היה
שלו,
למה זה בטל כשר מת האישה? כי זה היה שלו?
אז
אני לא מבין למה
מקר
בטל.
בוא נקרא, איזה פסקה אתה קורא? את המשל של הירושלמי?
כן,
הנה. בוא נקרא שוב וננסה להסביר. גרסי הנתם, רבי הלל בן פזי, בי קומי רבי יוסי, מחר הוא, הוא מחר, ומתה היא, מה הוא? הוא מחר, והיא מתה, מה הוא? אמר לי מכרו בטל.
מכרו בטל ברגע שהוא מחר, אם זה מדובר על קרן.
מכרו בטל, למה? לבן שמחר בחיי אביו, הוא מת אביו. זאת אומרת, אתה שואל, למה מכרו בטל?
למה מכרו בטל, אם מדובר על קרן, למה הוא בטל אחרי שמת?
כן.
אם הוא מכר את הדקל הפירות שהיה נכון. שלו, לעומת בן, שלא היה לו שום דבר.
כן, בו. כן,
אבל
נכון.
אבל הדקל הפירות היה שלו, כן, הוא כן. לא מכר אותו, אז למה שזה...
תשובה, ככה, אם הוא מכר רק את הדקל הפירות, מכרו קיים. מה שכתוב כאן, מכרו בטל, העירי בקרן. כמו כל הדוגמה, על הקרן.
אבל הוא בטל, בטל ברגע שהוא מחר, למה צריך לקחות לשמת האישה? אם הוא מחר מה שלא שייך לו, זה בטל לו לא קשר, האם אישה מת או לא? איך הוא יכול למכור את זה?
מחר הוא ומתה היא, מה הוא? אמר למכרו בטל, לבן שמחר בחיי אביו. הבן מחר בחיי אביו. ובסוף מת אביו. אז למה כתוב מתה היא? זה לרבותה, בוא נראה. בוא נראה, נסביר את העניין. בן שמחר בחיי אביו, יש לו מה למכור?
אין.
אין. אז מתי המקח בטל? מיד.
מיד, בדיוק.
אז גם הבעל שמחר, המקח בטל מיד. מה רבותה? למה כתוב מתה היא? אפילו שמתה היא, זה לרבותה. כמו מת אביו. מת אביו זה לרבותה, אבל אביו מת למפרע, אביו מת מכאן ולאבא. אביו מת מכאן ולאבא, אז הוא לא יכול למכור. אותו דבר, אם היא מתה, היא לא מתה למפרע, היא מתה מכאן ולאבא. אז למפרע, הנכס עדיין לא היה של הבעל. לגבי הלוקח, פה יש מין פרדוקס כזה. לגבי הלוקח, עשו אותו כלוקח ראשון. זה הכל לוציא מהלוקח. עשו אותו כלוקח ראשון, אבל באמת, כל הזמן, למי זה היה שייך הגוף? לאישה. אז הבעל יכול למכור בחיי האישה משהו? כלום. אז המקח בטל. אז זה מה שכתוב כאן. מה שצריכים מתה היא, זה לא צריכים מתה היא כדי לבטל את המקח. זה אפילו שמתה היא. אפילו שמתה היא. לא, רוצים להגיד רבותה. מה רבותה? רבותה היא כזאת, בן שמחר בחיי אביו ואביו חי. מה הדין? אומר לו, אבא שלו, מה אתה עושה שטויות? אני עוד חי. אז זה פשיטה. אלא אפילו שמת אביו, אז הוא זוכה בנכסים ממות אביו. אבל זה לא אומר שהוא יכול למכור לפני מות אביו. אז לכן הבן אומר, הבן אומר ללקוחות, אני מכרתי לפני שאבא שלי בית, והסבירו לי שאני לא בעלים. אותו דבר הבעל. הבעל מחר לפני מות אשתו, בסוף הוא יירש את אשתו ועשו אותו כלוקח ראשון בסוף, אז הוא מבטל את המכר, אז ככה זה מין פרדוקס כזה, כלפי הלוקח הוא מבטל את המכר של הלוקח מלמפרע, אבל הוא למכור, אבל הוא למכור בעצמו הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי כל זמן שהאישה חיה אז הנכס שייך לאישה, אז לכן הבעל לא יכול למכור. אומר הבעל, אבל האישה מתה? אם האישה מתה, אז אני כבר לוקח למפרע? אומרים לו, לא, אתה יכול להיות לוקח למפרע, לבטל את הלוקח של האישה. אבל אתה לא יכול להיות לוקח למפרע לגבי למכור אתה. למה? כי זה לא שלך. זה פרדוקס כזה, זה קשה להבין, אבל זה ככה.
אבל אולי, כאן מדובר על מקרה שבעל לא יכול למכור את זה אפילו על תנאי.
כן. כן. נכון.
תנאי,
אפילו על תנאי לא יכול. למה לא יכול למכור? כי הוא עושה תנאי בדבר שלא בא לעולם. אתה יכול למכור בדבר שהוא שלך, אבל אתה לא יכול בדבר שלא שלך. אפילו על תנאי הוא לא יכול. מה שכתוב מתה...
לעומת אישה, שזה שייך לה באותו רגע, אבל זה...
האישה יכולה למכור על תנאי, והבעל לא יכול למכור על תנאי. מה ההבדל בין השניים? כי האישה היום הגוף שלה, אז היא יכולה למכור על תנאי שהגוף יישאר שלה. והתבטל הקניין לו הבעל ימות, אבל הבעל יכול למכור על תנאי שתמות האישה, אומר לו בינתיים האישה עוד לא מתה, אז המכר בטל. בסדר? יפה שאלת. אתה שאלת, כן, מי רצה לשאול? שמעון בסדר? התקשרת בסדר? תודה. כן. לא שמעתי טוב, יותר בקול, בגלל הגשם אני לא שומע טוב. מה הקשר למושג פגיעתן רעה? לרמאויות. כשאתה רואה אישה נוהגת בכביש ואתה מגיע לצומת, מה תעשה? תעת. למה תעת? תשובה, סור מרע ועשה טוב. עשה טוב, ladies first, תכבד אותה, שיש לה פחות ביטחון בכביש, תן לה שתעבור ראשון את המעגל תנועה. סור מרע, לא תיתן לה, היא תגיד, מה? לא תיתן לי, אני פמיניסטית, אני דווקא נותנת גז, תתנגש בך. תתנגש בך, תבוא לתבוע. את מי תתבע? אם תתבע את בעלה, נגיד, אני סובל ממנה כבר 40 שנה, אתה סובל ממנה עכשיו, שרת רבים חצי נחמה. תתבע את האישה, תגיד, אין לי נכסים, מה אתה רוצה? אין לי. על זה כתוב בבא קמא, שהאישה פגיעתם רע. כלומר, אל תתעסק עם אישה בנושא של נזיקין. כי האישה פגיעתן רע, את מי תתבע? את בעלה. בעלה לא ישלם. ואותה אין לה נכסים. כי מה שקנתה אישה קנה בעלה. סוף דבר. האישה פגיעתן רע, אבל מה, המושג פה, שוב זה מושג מושאל במובן הספרותי. למה מובן הספרותי? כי המושג אישה וקטן פגיעתם רע, מתי מתייחס? בחיים או לאחר מיתה? המושג אישה פגיעתם רע, זה כמו שאמרתי, אישה נוהגת ברכב, תיזהר, אל תתנגש איתה, כי בסוף יהיה לך קשה. כמובן היום, זה לא, סתם נאמר בתור בדיחה, מבחינה הלכתית, אבל היום זה לא בעיה. כי מתנגשת עם האישה, יש לה חברת ביטוח, תתבע את הביטוח. זה משהו אחר. אבל אני אומר, המילים, האישה פגיעתן רעה, זה מובן מושאל כאן. למה מובן מושאל? כי פגיעתן רעה מחיים. וקל וחומר במיטתן. פה האישה הרי מתה. אם היא מתה, אז הלוקח אומר, אוי, עכשיו שהיא מתה, הפסדתי את כל הקנייה שלי, אז אני רוצה את הכסף, אומרים לו פגיעתן רעה. פגיעתן רע פה זה קל וחומר שפגיעתן רע, זה לאחר מיטה, כי לאחר מיטה אמרנו שהיא נפטרה, כתבתי שתי קווים, נפטרה זה תרתי משמע. אז קל וחומר פגיעתן רע, לכן אני אומר שהמושג פגיעתן רע הוא לקוח מאישה שפגיעתן רע בבבא קמא פסוק לגבי אישה שהזיקה, ופה קל וחומר שהמושג הזה נכון אחרי שהיא מתה, שאחרי שהיא מתה אין עם מי לדבר. בסדר, מבינים מה שאני אומר? טוב, כן, בבקשה.
מתוך שעוד יש פגיעתן רעה, אז מישהו בא עם מישה קרקע, הוא צריך לבדוק אם היא גרושה או שבעלה בחיים או לא.
בהחלט, 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 בהחלט.
למה היום כסף קיים צריך להחזיר לו? אפשר להגיד לו בעיה
ש... אם הכסף קיים, אז תולים שזה כסף שלו, אז אומרים, מה דין אישה שקיבלה פיקדון מחיים? אישה קיבלה פיקדון מחיים פסנתר. פסנתר פיקדון. קוראי קיבלה פיקדון? כן, חברה שלה יודעת שהיא יודעת לנגן, הביאה לה פסנתר פיקדון. אחר כך היא מתה. אז מה עם הפסנתר? אומרים הפסנתר מת, או צריכים להחזיר את הפיקדון? אם כן, למדנו כאן אולי הלכה פשוטה. אדם לבא כסף ומת, או אדם קיבל פיקדון ומת? מה עושים? תשובה, אדם קיבל פיקדון ומת, באים לשאול מה עם הפיקדון, שואלים הפיקדון מת, רואים לו הפיקדון חי. הוא מת, הפיקדון חי, תביאו את הפיקדון. אבל אם קיבל כסף בהלוואה ומת, הוא מת, והלוואה מתה, והוא לא חייב.
אם יש קרקע,
זה מושג שיבוד נכסים, אבל פיקדון יותר טוב משיבוד נכסים. קיבלת תשובה או לא?
לא.
לא?
לא,
אבל אם... תגיד, שאלת שאלה בדיוק ואני אענה לך בדיוק. כן, זה השאלה הקלאסית שאני שואל. למה נגדיר את זה פיקדון? נגדיר את זה כקנייה של זכות מסוימת, ואז זה לכל הדעות הכסף ניתן כדין. התשובה שכל זכות שאתה מקבל, אתה מקבל זכות. פה לא קיבלת כלום. למה? כי אחרי שחזל עשו את למפרע את הבעל כלוקח ראשון להוציא מלקוחות, אז לא, האישה לא יכלה למכור. אז אם היא לא מכרה, זה כסף סתם, זה כסף רמאות. זה לא רמאות במובן המוסרי של המילה, אבל כסף פיקדון במובן המשפטי של המילה. כסף הופך מהלוואה לפיקדון. אז אם הכסף בעין, זה פיקדון. כלומר, התברר שזה פיקדון. בסדר? דרך אגב, אני רוצה להגיד פה איזה כלל, שאני לא יודע עדיין איך ליישב אותו. מה הדין, כמו שהדוגמה של דוד, אחד קנה סוודר, שילם כסף, התברר שבסוודר יש חור. הוא בא למוכר, אומר, תשמע, יש חור. אומר לו, טוב, אז המוכר מחזיר לו את הכסף הקודם, או כסף חדש, מה הוא מחזיר לו? היום המנהג שמחזירים כסף חדש, נכון? אבל אם הכסף הישן בעין, כאילו, אני מטלפן למוכר, יש בסוודר חור, אני מחזיר, אל תוציא את הצ'ק, או תחזיר לי את הכסף, מה הדין? מבינים? מקח טעות, המעות פיקדון או המעות הלוואה? אז מה שאני זוכר מקידושין, דף נונבב, ששם כתוב, מחרן וקידש בדמיין מקודשת. שואל הרן למה? אם אדם מחר איסורי הנאה, אז המחר לא תופס. אז למה מקידש בדמים? אומר הירושלמי, זאת אומרת, מקדשים בגזילה. אז אומר הרן, רואים שהירושלמי סובר שמקח טעות, המעות פיקדון, ולכן זה גזלה. ולדידן דקיימלן אין מקדשים בגזלה, צריך לומר שמקח טעות, מעות הלוואה. זה מעניין ששם הרן אומר שכל מקח טעות, מעות הלוואה לדידן. וזה אני צריך ליישב לעצמי את הדבר, שפה אנחנו רואים שמקח טעות, מעות פיקדון. זה יש לי קושייה, אולי אני אחשוב איך לתארץ אותה, אבל אם את הקושייה, אני חוזר. דף נובב בקידושין כתוב, איסורי הנאה אין מקדשים בהם כי אינם שלו. מחרן מקדש בדמיין מקודשת, שואל הרן למה, הרי זה דמים של איסורי הנאה, שאיסורי הנאה אי אפשר למכור. תירוץ אחד מחר לגוי, תירוץ אחר שמקדשים בגזלה, כך אומר הירושלמי, שם אינם מקדשים בגזל, שואל הרן אבל לדידן לא מקדשים בגזל, אומרים גם הראש וגם הרן, שהירושלמי סובר מקח טעות מעות פיקדון ולכן זה גזל, ואנחנו סוברים מקח טעות מעות הלוואה. אז יש לי מין קושייה כזאת, שם כתוב מקח טעות, מעות הלוואה. פה כתוב מקח טעות, מעות פיקדון. צריך ליישב את הדבר הזה. צריך ליישב את הדבר הזה. אבל בסדר, הקושייה שלך, תירזתי לך את הקושייה? מה? כן, אז אם כן, נשארה שאלה, נשאר לי שאלה פרטית. מי שיודע לתארץ, יגיד לי. מי רצה עוד לשאול שאלה? כן. כן.
אישה שמחרה כתובה, ומת.
אז הלוקח זוכה בכתובה וגובה אותה מן הבעל. כן, כן. דיברנו בשיעור על אלעזר איש ברטוטה. הרב אהרון היימן חיבר ספר תולדות תנאים והמוראים, וכתוב שם שרבי אלעזר בן יהודה איש ברטוטה נזכר במשניות רבות ובמסכת אבות, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. ובמאמרו היקר הזה נראה, כותב הרב היימן, שמה שיסופר בתענית על אלעזר איש בירתא, כדאב החזי, כל הסיפור, זה היה אלעזר איש ברטוטה. כן, ומה הוא רוצה להגיד? שסתם רב אלעזר בן יהודה הוא איש ברטוטה, כנזכר במשנה מבין לזה עוד מקורות, ולכן זה מה שאתה אמרת, נכון? אתה אמרת את זה מול בשיעור, יפה מאוד, אמרת מול הברקה יפה בשיעור, שהוא זה... הוא זה שאמר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כלומר, מה רוצה להגיד, תן לו משלו, לפי ההסבר הזה? המבזבז, אלה בזבז יותר מחומש. אבל פה אני מבזבז יותר מחומש. שלו, כלומר,
המזבז, אלי בזבז יותר מחומש, הוא אומר, אני לא מזבז, אני נותן לו משלו. לפי ההשקפה הזאת, נותר להוציא יותר מחומש, זה מאוד יפה, הברכה שלך.
אז תודה לרבי יעקב, שהביא לי בספר תורת התנאים והאמוראים, וגם הביא לי ספר, אגדת הקריאה בספרות האגדה של הרב בנימין לאו, שכותב הגבלת צדקה, ומה כתוב שמה? אלעזר איש ברטוטה, שמפקיר את רכושו מהצדקה, ומשאיר את ביתו כאחד מעניי ישראל. אז זה מה הוא רוצה להגיד? שזה הרכוש הוא לא שלו. יפה מאוד, אז זה אותו האיש. יפה מאוד, שתודה רבה לרבי יעקב, שעזרנו לברר את העניין כל כך יפה, ולהתברר את העניין.